את התורה הזאת תגן על כל עם ישראל, בפרט על יושבי הדרום, שלא יעונה להם כל רע, וגם על החיילים, שישובו בשלום לבתיהם, שהקדוש ברוך הוא יציל אותם מתאונות, מחבלות, מטעויות, מכל מיני שגגות, מכל מיני דברים לא טובים. מגילת אסתר, השם עצמו כבר אומר, מגילה, גילוי, אסתר, הסתרה. האמת שלפי מה שכתוב במדרשים, אבל אף פעם לא צריך לתפוס במדרשים, לפעמים יש מדרשים חלוקים. אבל לפי מה שנראה במדרשים, שגם מרדכי, גם אסתר, השמות שלהם, הם שמות שניתנו להם על ידי המלכות של פרס. כי הגמרא אומרת מרדכי, זה היה מלאכי. זאת אומרת, זה היה נביא מלאכי. אומרים לו, מרדכי פתחיה. פתחיה זה מרדכי. באמת, השם מרדכי לא מצאנו במקורות לפני כן את השם הזה, זה נשמע קצת פרסי, כי הגמרא שואלת, מרדכי מן התורה מנין? כאילו, מאיפה בא השם הזה? אז הגמרא אומרת, כתוב, ואתה קח לך בסמים ראש. מור דרור. מור דרור, הוא מתרגם מנין, אונקלוס תרגם, מרה דחיה. אז זה מרדכי. ואסתר, אתה רואה בפסוק, בפירוש במגילת אסתר, והיא אומן את הדסה. שמה העיקרי זה היה הדסה. והוא אומר, היא אסתר בת דודו. אז אומרים שזה החשברוש קינה לה את התואר אסתר על שם הירח. שכן הירח בפרסית נקרא אסתהר. אז הוא קרא לה שהייתה יפה כלבנה, קרא לה את התואר אסתר. וזה הפך להיות שמה מגילת אסתר. לכן אסתר בשון הסתרה. זה עניין אחד. יש לנו גם, אתה תראה בפרשת שלח לך. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. שלום תואב בני ישראל. איש אחד, איש אחד. איש אחד, אז לגר איש. איש אחד, שופר הולך, תרסה, תרסה. אז המפרשים אומרים, אז לגר איש, אחד זה אז לגר איש. מה זה אז לגר איש? זה כלב בן יפונה. שהוא עזב את את המרגלים, והלך לו, אז לה זה הלך, בארמית. הלך לקברי האבות. הוא לימד אותנו שצריך קברי צדיקים להתפלל. הלך לקברי האבות, ואמר, אבותיי, בקשו עליי רחמים, שיושיע אותי הקדוש ברוך הוא מעצת המרגלים. כי הם, המרגלים, היו באיזה עצה. יהושע הוסיף לו יוד בשמו. היה שמו הושע. ויקרא משה להושע בן נון, יהושע, יהושעך, מעצת המרגלים. אז הוא אמר איש אחד, אז לגריש. והשני, תרסה, תרסה, אומר המדרש, תרסה, עוד תהפוך את זה אסתר. מה זה תרסה? זה ירח. אסתר זה ירח. מה הקשר לירח? כי היו אומרים בדור, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז יהושע זה הירח. שהירח זה תרסה, זה אסתר. וכאן הגענו לעניין של ההסתרה. אז מה העניין? אסתר המלכה, צריך לדעת, היא רומזת לשכינה. לכל דור ודור. מצד אחד קמים עלינו לחלותנו, מצד שני הקדוש ברוך הוא גם שולח אנשים צדיקים שיעמדו בפרץ. ממול. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, שם את מרדכי היהודי, שם באותו דור שתל אותו, ושם גם את אסתר המלכה. כבר הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. תחילת מגילת אסתר, אנחנו קוראים כל הסיפור של ושתי, למה כל כך הוקדש לזה כל כך מקום, כדי להראות שהיה פה איזה מהלך, גם היה פה עוד עניין, שהיה נס גדול ליהודים. חשברוש הרשע שולח את האיגרות להשמדה ביוד ג' בניסן. כתוב פירוש במגילה, ביוד ג' בניסן. והוא אומר להם, שביוד ג' באדר, כלומר בעוד 11 חודש, תהרגו את היהודים. עכשיו תראה איזה שיגעון. א', היה פה נס, שהוא לקח 11 חודש, בינתיים יש לנו הזדמנות, היה לעשות עצרת ולהתפלל, בינתיים תלו את המן, ואחר כך הגיע אותו יום, אשר סיברו היהודים, אשר סיברו האויבים להרוג, ונהפוך הוא, אשר השלטו היהודים, הם ובשונאיהם. אז הוא אומר, זה אחד, נס אחד. נס שני היה פה, דרך הם מקבלים איגרות. המון מדינות, עכשיו מה זה מדינות? זה כולל אירופה. אירופה אנטישמית מזמן אחשוורוש, מזמן המן. מה הקשר של אירופה, תשאל אותי? תסתכל לאורך כל ההיסטוריה במקורות שלנו, מלחמה יש בין פרס ליוון. פעם פרס היא שולטת, ופעם יוון באה והיא שולטת. בזמן אלכסנדר מוקדון, כבר מזמן חורבן בית ראשון זה התחיל. פעם זה, ולכן היה להם רצים, והיו שולחים אותם. אז הוא שלח באמת לכל המדינות, תאר לך, יש כמה שונאי ישראל, בבולגריה, יוגוסלביה, בטורקיה עצמה, כולם שונאי ישראל. היו יכולים להתחיל להרוג יהודים כבר. לא, הם חיכו. מתי הגיעו האגרות הבאות? עכשיו, איך זה קשור לבשתי? כי אצל בשתי הוא השתגע אחשוורוש, וכתוב בסוף פרק א', שהוא שולח ספרים, להיות כל איש שורר בביתו, הוא מדבר כלשון עמו, אשר לא תבוא בשתי המלכה, שמלכותה הייתה המלך הראותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו. ומי זה שיעץ? המן נתן את היצאה הזאת. אז הוא הרג את אשתו בגלל אהובו. אחר כך הוא הורג את אהובו בגלל אשתו. זה יוצא הפוך, הכל בומר, בפוליטיקה זה ככה. מי שזה היום למעלה, מחר זה למטה, וזה בדיוק מתהפך. אז זה הנס הגדול שהיה פה. עכשיו אלה, כל המדינות מקבלים איגרות, אומרים, זה משוגע, איזה מלך זה? הוא כותב לגלות כל איש שורר בביתו, מדבר כלשון עמו, זאת אומרת, הגבר קובע וכל מיני, מה אתה נכנס, ואם הגבר מבטר, ואם אני יודע, במה אתה מתעסק? זה קשור למלך? מה זה קשור למה? אתה הרב שלי, אדמור, בבא נהייתה, מה נהייתה? אז אחרי זה הגיעו האגרות הבאות, שהוא כותב להשמיד את היהודים. אחרי זה עוד אגרות שלישיות, שהוא כותב הפוך. אשר השתתו היהודים הם הבזונאיהם. אז זה מהשמיים יצא. הכל יצא מהשמיים. עכשיו, מי כתב את המגילה? אסתר המלכה בעצמה. עכשיו, יש דבר אחד מעניין במגילה, שלא נמצא שם את שם השם בכלל. בהחלט, לא שם הוויה, ואפילו לא אדנות, ולא אלוקים, ואפילו לא שם אל. כלום. יש רמזים. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, יות, כה, וו, כה. וכן אז הדרך. המן הרשע עם מחשמו גם הוא, וכל זה איננו שווה לי זה, הוא עושה סופי תיבות, והוויה ברוורס. זה, היי, מסיים, איננו וו, שווה היי, לי יוד, ששם הוויה והיפוך, וגם סופי תיבות. אבל אסתר המלכה צדקת, ועוד יש לה, בעוד כמה מקומות, יש הרשש כבר כתב פנינים על מגילת אסתר, ועשה שם כל מיני רמזים בכמה מקומות, ולמה לא כתוב שם השם? בגלל דבר אחד, אסתר בשנה הראשונה אחרי שקרה מה שקרה, אז היא כתבה את המגילה. בגמרא אומרת שהיא אמרה לחכמי ישראל, כתבוני לדורות. כלומר, אני מבקשת שתכניסו את המגילה שאני כתבתי לתוך כתבי הקודש. היום יש לנו תנ"ך, 24 ספרים בתנ"ך. אחד מה-24 זה אסתר. יש 5 מגילות. יש לנו מגילת קהלת, שאומרים אותה, נוהגים לומר אותה בסוכות. יש מגילת שיר השירים, נוהגים לומר אותה בפסח. איכה, בעזרת השם, זה יתהפך הכל לטובה. זה בתשעה באב. יש לך רות, שזה בשבועות. והנה מגילת אסתר, שזה בחג פורים. נוהגים יש לומר את זה גם השבת הזאת. יש נוהגים לשבת, לקרוא את המגילה עם פירושה, כדי שנבוא, השנה זה זמן קצר, כבר מוצאי שבת ברוב העולם, זה קריאת המגילה, שאדם ידע מה כתוב במגילה, יבין מה מתרחש פה. אז היא אסתר המלכה, כתבה את המגילה, אז היא פחדה שזה לא ייכנס לכתבי הקודש, וגם כתבה את זה גם בלשון פרסית. אז זה יהיה קרוי ברחובות, ויהיה שם השם השם, וזה חס ושלום, יכול להיזרק, יכול להימחק חס ושלום. לכן מה עשתה? לא הזכירה את שם השם. כי לא ידעה אם חכמי ישראל יקבלו את זה או לא יקבלו את זה. אחרי זה, היא ביקשה מחכמי ישראל שיכניסו את זה לתוך ה... כתוב, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר. זה רק איגרת של מצוות ימי הפורים. משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, ולעשות סעודה, וכל זה. אבל בסוף מה כתוב? תראו בסוף המגילה, פרק אחרון. אחר כך והימים קיבלו היהוד, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל נביאים עליהם להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. זאת אומרת, קיבלו את זה חכמי ישראל, מי זה חכמי? היו 120 אנשי כנסת הגדולה, קיבלו את הכל. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, זה היא כותבת, אבל ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודית כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, זה בשנה השנייה. שלח ספרים, לקיים את דברי ימי הפורים האלה, מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. כלומר, צורף לתוך התנך. אז כבר זה היה כתוב, סגור, וזה מהשמיים היה אסתר נסתר, כל המגילה בצורה נסתרת. אבל רבנו אריה אמר, מגילה לשון גילוי. וכאן נבוא לכמה דברים חשובים שנצטרך אותם להשתמש בהם בימים של פורים. אחד, המגילה, לשון מגילה, כתוב מגילה חסר יוד, מם ג' למד ה'. זה גם ראשי תיבות, להעביר גילולים מן הארץ, על ידי המגילה. גם מגילה, על ידי המגילה אנחנו מגלים את הנסתר. זה מגילה סגורה, מה צריך לעשות? לפני שקוראים את המגילה, לפתוח אותה. מוצאים את כל הקלף החוצה, ואז עומד החזן, הוא מברך. מברך את השלוש ברכות. ולמה שלוש? כי מגילה, מם ג' למד ה', שלוש, שלוש הוויות. כמה יוצא מם ג' למד ה'? מי רוצה לעזור לי? מם זה 40, שוויה, שוויה, לאט, לאט. מה, אני מחלק פרשים פה? מם זה 40, וג' 3, ולמד 30, נהיה כמה? 73, והי 78. הוויה 26, שלוש פעמים הוויה, הנה, זה בדיוק 78. מה העניין, למה שלוש פעמים הוויה? תראו, על ידי קריאת המגילה אומר רבנו ארי, אנחנו זוכים לחוכמה, בינה ודעת. אדם זוכה לאיזה אור גדול. על ידי המגילה. ולכן מגילה, לשון גילוי, מגלה את זה החוצה. זה הסוד של מגילת אסתר. ולכן זכתה אסתר המלכה, שהיא כתבה את כל זה, ובאה, והיא סיימה בשמו של מרדכי, הכל כאילו, היא לא נקרא על שמה, אבל כי מרדכי היהודי, משנה למלך החשברוש וגדול היהודים, ורצו לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, דובר שלום מכל זרעו. גם אמרו רבותינו, מה זה דורש טוב לעמו? ודובר שלום לכל זרעו. מה העניין? יש לך פה איזה משהו, איזה, להסביר לי איזה דבר? מי מוכן להסביר לי? אז רבותינו אומרים ככה, שבדרך כלל, מי שמתמנה לשר, או ראש עיר, בכל שכן אם הוא ראש ממשלה, אז הוא דואג לאנשים שלו, נכון? חברי המרכז, להבריג אותם באיזה מקומות. איזה עמדה. הכל ככה. תבין הערות, כישורים, לא הכישורים, אלא הקשרים קובעים, נכון? ושאר האנשים, ולפני הבחירות, הוא יגיד לך, טוב, כמה מבטחות, איך אמר פעם רבי יוסף חיים זוננפלד, לפני הבחירות, הקירות מדברות אליך. סיסמאות, גרפיטי אומרים. כל מיני מודעות, הצבע ככה, הצבע זה. אחרי הבחירות, אתה מדבר לקירות. הבנת את העניין? אז זהו הסוד של הדבר. אז בדרך כלל, מי שעולה לגדולה, מה הוא עושה? דבר ראשון, את הבן שלו מסדר פה, הרגיש שלו, הוא השכן, הוא הזה. העוזר, הנהג פתאום נהיה עוזר ראשי, והעוזר ראשי נהיה סגן. נסגן המנכ״ל, והסמנכ״ל הוא עף קדימה, וכן אז זה הדרך. אבל מרדכי היהודי לא ככה. ומה עם השאר? הוא אומר, שלום, אומר לך שלום. רואה אותך ברחוב, אומר לך שלום. יופי, מנפנף לך ביד, מהחלון של האוטו. טוב שהוא רואה אותך בכלל. אותו עם וילונות. קיצור, אומר, אבל מרדכי היהודי לא ככה. דורש טוב לעמו, ליהודי הפשוט היה דורש טוב. זה צריך בית, זה צריך עזרה, זה צריך זיווג, זה צריך ילד, זה צריך תלמוד תורה, זה צריך לעזור לו. דורש טוב לעמו, הולך לדרוש. מה זה לדרוש? לא רק לדרוש, דבר. לבקש מאנשים, מבעלי התפקידים, צדרו לו. דורש טוב לעמו, אפילו לא מכיר אותו. וזרעו, אמר להם שלום. בא הבן, מה אבא צדר לי משהו, אמר לו שלום. מאיפה למדנו את זה? בגמרא יש. גמרא אומרת, עליו השלום, עליו השלום היה אחד מהגדולים של התנאים. עקביה בן מעלל אל. שהגמרא אומרת, אין עזרה ננעלת בפניו. כלומר, שבבית המקדש היו באים בחגים להקריב קורבנות, אז הכהנים היו רואים צפוף, סוגרים את העזרה. יהיה מי שיהיה, תחכה עד שהקבוצה הזאת תסיים, כי שלא יבוא לידי סכנה. אלה יוצאים כמו בקורבן פסח, בערב פסח. בעזרת השם, השנה אנחנו שמה. אז היו שלוש כיתות, שלוש קבוצות עם ישראל. נועלים את העזרה, ואחרי זה הקבוצה שנייה, קבוצה שלישית. ככה היה הסדר. אומרת הגמרא, הקביה מהללאל, אין העזרה נעלת בפניו. הוא, אם הוא היה, כולם היו מפחדים. מכבדים אותו כבוד עצום, גדול הדור היה. היה לו שם ויכוח עם חכמי ישראל, לא ניכנס לזה כרגע, גם משנה מסכת עדיות, אומרת. אומרת הגמרא, שלפני פטירתו, בנו אומר לו, אבא, צווה עליי חבריך. כלומר, תגיד לחברים שלך, שישימו עין עליי, יעשו לי איזה משהו. שימו אותי איזה מגיד שיעור, איזה רבית כנסת, יודע איזה משהו. מה ענה לו? אמר לו, אני לא אגיד כלום, אני לא שום דבר. אמר לו, במקומך יושיבוך, בשמך יקראוך, משלך ייתנו לך. אומר לו, איפה שהמקום שלך? שם אתה תשב. אני לא צריך להתערב משלך. משלך ייתנו לך. מה נרשם לך בשמיים? אתה תקבל את זה. וכן, בשמך יקראוך, משלך ייתנו לך, במקומך יושיבוך, אין אדם נוגע במוכן לחברו. אתה ראית את זה וקיבל תפקיד כזה, ובדיוק לכך וכך ימים, זה כך נגזר בשמיים. הוא אומר, שמואל הרחינה, שמואל עליו השלום, ראש האמוראים, תלמיד של רבנו הקדוש, רבנו הקדוש נשיא ישראל, מה שהוא אומר, הכל מתקיים. כולם היו מפחדים ממנו, מכבדים אותו. מזרע דוד המלך, נשיא ישראל, ירגע והכל משל עם ישראל, אהב את עם ישראל, ואהבו אותו כולם. הוא, עליו השלום, רבנו הקדוש, הגמרא אומרת עליו, נו, מה באתי להגיד, מה באתי להגיד? שנונו משלו, מה היה? הוא היה רוצה למנות את שמואל לתפקיד של ראש ישיבה ודיין. כל פעם שהיה אוסף את החכמים שיסכימו, מתבטל לאספה. כל פעם קורה משהו. פעם יש יום הולד לאו, פעם בר מצווה לאו, פעם אני יודע מה, השכרה, פה יש גשם, פה אני יודע מה. יש צבע אדום. כל פעם היה איזה משהו. אז הוא יום אחד אומר לשמואל, תראה, אני לא יודע מה קורה פה. אתה מבחר התלמידים שלי. מהמובחרים, השלושה הכי גדולים שלו היו רב, שמואל ורבי יוחנן. זה שלושתם ענקים. אתה רואה אותם בתלמוד, הם תופסים מקום מרכזי מאוד. ואני רוצה למנות אותך לרב, לא מצליח. אמר לו, שמואל עונה לרבנו הקדוש, לרב שלו. אני קראתי את הספר של אדם הראשון, תשמעו מה הוא אומר לו. כי אדם הראשון, הגמרא אומר, כשהיה עדיין גולם מונח ברצפה, לא שזה גולם מה שאנחנו מבינים, איזה גולם היה כבר במדרגה. כתוב בתהילים, גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. מה פירוש הפסוק? שהאדם הראשון היה מוטל גולם, היה שוכב ברצפה חוץ מכבודו, ראו עיניך, הוא ראה, נתן לו הקדוש ברוך הוא ספר, של כל התולדות שעתידים לבוא ממנו, כולל אותנו, כולם. אין אחד שלא יכתוב בספר. ועל ספריך, כולם יכתבו. ימים יוצרו, כל אחד מה יהיה איתו ביום זה, ביום זה, ביום זה, הכל, ולא אחד בהם. לא חסר כלום. אמר לו שמואל, אני ראיתי בספרו של אדם הראשון כתוב, שמואל ירחינאה, חכים יתקרא, רבי לא יתקרא. שמואל ירחינאה, ירחינאה פירושו ירח, הוא בקי במהלך הירח, במולדות, בכוכבים, במזלות, כוכב שביט, איזה כוכב שאתה רוצה, הוא הכל יודע. הוא היה אומר, נהירים לי, אתם איתי? לא לישון, רבותיי, המשיח קרוב מאוד, מאוד, שלא יראה את השינה בעיניים שלכם. אז שמואל ירחינאה היה אומר, נהירים לי שבילי דרכיה, אני יודע מה הולך ברקיע, את כל המהלך הכוכבים, וה... כשבילי דנהר דעה. נהר דעה זה העיר שלו, שהוא היה שם, ונהר דעה זה היה, כמרה אומרת, כביש אחד גדול ראשי, ושם יש סמטאות, אמר לי אחד שהוא היה בניו יורק, יש ככה, Fifth Avenue, יש שם רחוב אחד, השדרה, זה השדרה החמישית, זה נקרא, לא יודע, כעליהום על הזה, על הגויים האלה, איזה שמות, אין להם אפילו שמות של רחובות, מספרים שם. Fifth Avenue, לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אבל תסלחו לי אם שגיתי, אז זה היה השדרה המרכזית, ששם הוא היה, ומשם סמטאות, אז אין פה מה לטעות. אתה הולך רחוב אחד ישר, מההתחלה עד הסוף, אורך קילומטרים. זאת אומרת, אני נהירים לי, השמואל הרחינאה, חכים יתקרא, חכם יהיה. יודע בכל, לא יהיה דבר שהוא לא יודע. רפואה הוא היה ענק, במזלות ענק, בכוכבי לכת ענק, במדע ענק, בכימיה, במה שאתה רוצה, בתורה, בכל חלקי התורה. ענק שבענקים. חכים יתקרא, רבי לא יתקרא, אבל בעל תפקיד הוא לא יהיה. זהו, וככה היה עד סוף ימיו. באמת, עד סוף ימיו של שמואל, הוא היה תלמיד חכם גדול, ראש שיבה גדול, שואלים אותו שאלות, כל הפסקים, כל הדינים, כל ההלכות, הכל אשר לכל, יודע להגיד, יודע לבאר, אבל לא קיבל תפקיד, לא דיין, ולא רב ראשי, ולא רב עיר, ואפילו לא רב שכונה. זה מה רצינו לומר, הכל נגזר למעלה. אז אמר, משם למד, צווי עליי חבריך, אמר לו, אין אדם נוגע במוכן לחברו, זה גם כן כאן. דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. אותו דבר יש לנו בפסוק, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מה פירוש? דן ידין עמו כאחד שבטי. אלא בדרך כלל בנוהג שבעולם, בא אליך לדין מישהו, או בא איזה לפקיד, איזה מישהו, אני מכיר אותך? בוא בוא בוא, אתה מהצד משם, אני אסדר לך עניינים. אומר עוד מעט. וכן על זה הדרך. לזה מסדר, וזה, וזה מאנש, אנשי שלומנו, אדם מנדיאנה, זה מהעדה שלי. אני זוכר את אבא שלך, היינו יחד במרקש. היה זה, אתה בגדדי אתה, וואו, איפה היית? תחת תקיה, הוא כבר אומר לו את שמות הזה, בואו נסדר לך. אז תמיד, אם יש מישהו מהעיר שלו, אז פעוני, אז הוא מסדר לו, אז פעוני, הוא מסדר, כן, אומר לו, אתה זה, בואו נסדר לך עניינים, אבל דן, לא, ידין עמו, אם היה בא מישהו מהשבט שלו, או מהמשפחה שלו, כאחד שבטי ישראל, כמו כולם, לא מפלה, לא אפליה לטובה, ולא אפליה לרעה, כולם בצורה אובייקטיבית, עניינית, כל אחד מה שצריך. אז זה היה, נחזור לענייני המגילה. ענייני המגילה זה הסוד של המגילה, גדול מאוד, לכן צריך להתכונן כמו שצריך. טוב שאדם ילמד קצת את המגילה, אם זה הלילה, אם זה מחר, אם זה... מחר יש לנו תענית, תענית אסתר, אמנם היא תענית מוקדמת, נקראת דחויה, הכוונה נתחתה מהיום שלה לתאריך אחר. למה? כי יש פורים, אי אפשר לצום בפורים, אסור לצום בפורים. אז הקדימו את זה ליום חמישי. ובאמת, אם אדם חלש מאוד, מי שחולה או מרגיש לא טוב, מותר לו מחר לאכול. וכן גם כן בעל ברית, מי שהוא סנדק או מוהל או אבי הבן, מותר לו לאכול. אבל שאר העולם כדאי לצום. למה? הצום הזה, כך כתוב בשם רבנו ארי, מי שצם בו, על ידי זה מכניע את המן של אותו הדור, ואויביו יפלו לפניו. לכן צריך מאוד להחזיק, להיזהר בתענית הזאת, לעשות אותה כהוגן, רבותיי, רבותיי, אהוביי ורעיי. אז לכן, לאכול טוב הלילה, לשתות גם טוב, כדי שנוכל בעזרת השם מחר להתענות. אם יבוא משיח, אז אנחנו נאכל ונשתה איתו. ומי שצם, מרדכי ואסתר עומדים בשמיים, מפללים עליו. תראו איזה מעלה זאת. ולא לשכוח, מחר, לתת את זכר למחצית השקל. 25 שקלים, והאמת שיוצאים מדי חובה אפילו בחצי שקל. כי זה מנהג, זה לא הלכה. זה מנהג. מי שרוצה, ייתן הערב, ייתן 25 שקלים. מי שרוצה, ייתן אפילו חצי שקל. אני אומר לכם את ההלכה, זו ההלכה. עכשיו, לגבי המגילה, אז נלך צעד צעד. במוצאי שבת, מתפללים, אני מדבר לא על ירושלים, חוץ מירושלים. שאר הערים, כל הערים, מתפללים במוצאי שבת, אומרים על הניסים בעמידה. מי ששכח, לא חוזר. אותו דבר ברכת המזון שנו על הניסים. שכח, לא חוזר, כי זה דרבנן. מוצאי שבת, אחרי תפילת העמידה, אומר החזן חצי קדיש, ואומרים את תשובה, יושב בסתר, אורכם יצבר ורבי שועתי, עוצר שמה. מבין נר, ומברך מאור האש. למה? אנחנו כעת רוצים לקרוא מגילת אסתר לאור הנר, לאור החשמל, לא משנה. איך נהנה מהאור ולא ברכנו עליו? כי אחת לשבוע אני צריך לברך, כי הוא נברא במוצאי שבת. אז מברך מאור האש. אם לא שמעת את החזן, אתה יכול לברך בינך לבין עצמך, אין בעיה. עכשיו לוקחים את המגילה, מברכים שלוש ברכות. ברכה ראשונה, שקידשן במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. איפה ציווה אותנו? בתורה לא כתוב מגילה, אלא אמר לנו, ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זה עשה ולא תעשה, עשה ועשית ככל אשר יורוך, ולא תסור זה לא תעשה. אז עכשיו הוא ציווה אותנו, בשם שבע מצוות דרבנן, שזה אחד מהם, נטילת ידיים, זה מצווה דרבנן, עירוב, מצווה דרבנן, אשר כדשום אותו מצוונו על מצוות עירוב. אחר כך הלל, בימים שאומרים הלל שלם, כדי שם מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. זה גם כן מצווה דרבנן. יש לנו אחרי זה הדלקת נרות של ליל שבת, שהאישה מדליקה, זה מצווה דרבנן. הדלקת נרות חנוכה, מצווה דרבנן. גם כמקרא מגילה, זה מצווה דרבנן. ולא עליכם יש האבלות של השישה ימים הנוספים. רום ראשון זה דאורייתא, שישה ימים זה דרבנן. יבולע מוות לנצח. אלה שבע מצוות דרבנן. יש לנו שבע מצוות שחכמים תקנו. הם תרייג מצוות דאורייתא, ועוד שבע יצא כתר 620. ולכן תראו באותיות של מתן תורה בעשרת הדיברות, תספרו מאנוכי עד לכל אשר לרעיך בדיוק 620 אותיות. כל אות כנגד מצווה, שם תרייג, ושבע דרבנן, אשר לרעיך, זה שבע בדיוק, אשר לרעיך, שם מצאו רמז, זה שבע מצוות דרבנן. אז עכשיו זה מצוות דרבנן, אבל אתה מקיים בזה מצוות דאורייתא. אחר כך ברכה שנייה, שעשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה, כי על ידי המקרא מגילה, בפירוש עושים לנו ניסים. ואחר כך, ברכת שהחיינו. אשכנזים מברכים שהחיינו הן בלילה והן ביום, אבל אנחנו לא מברכים שהחיינו, אלא בלילה. ולפני הברכה הזאת, הכריז החזן, לכוון, לפני שהוא אומר את כל הברכות, לכוון בברכת שהחיינו על כל המצוות שיש לנו ביום פורים. שזה כולל, קריאת המגילה זה אחד, אחר כך, מתנות לאביונים זה שתיים, משלוח מנות שלוש, סעודת פורים ארבע. זה ארבע מצוות יש לנו. יש עוד שניים שהם שייכות לתפילה, זה קריאת התורה ואמירת על הניסים, שהם בסך הכל שש, אבל עיקרם מעשיות ארבע, לא בדיבור, מגילה זה גם בדיבור, ויש בזה מעשה. נחזור לענייננו, יוצא איפה, שכוון בשהחיינו על כל המצוות האלה, ב- ולא להפסיק בדיבור, מיד מתחיל ויהי בימי אחשוורוש. ואתה תשמע מפי החזן, שהוא יש לו מגילה כשרה, כתובה על קלף, ואתה שומע ממנו את הקריאה ויוצא ידי חובה. אם יש איזה מילה שפספסת, תקח לך את המגילה, תקרא את זה מתוך הספר, לא בעל פה, כי הכל צריך לקרוא את זה מכתב. אז אפילו שורה שלמה, נגיד בא מישהו עשה בום, אני לא יודע מה, חזן בא לו לדלג על שורה אחת. לא קרה כלום, אתה תקרא את השורה הזאת עד שתספיק איתו ותקשיב לו הלאה. עד 49% מהמגילה אפשר לקרוא מתוך הספר, לא נורא. עכשיו נגמרה קריאת המגילה, לא מדברים, הוא גולל את המגילה ומברכים את הברכה של איך? הרב את ריבנו ועדן את דיננו ונוקם את נקמתנו. שם הביאו כל הגלויות עד הגלות הזאת האחרונה. אך אומרים, ארור המן, ברוך מרדכי וכו'. זה עניין טוב, סגולה טובה, שבמוצאי שבת אחרי קריאת המגילה, לא חייב מיד, אפשר גם בבית, לומר 120 פעם ברוך מרדכי. כי מרדכי זה 5 אותיות, מם, רש, דלת, כף, יוד, ואתה יכול לעשות ממנו 120 צורות. מם לבד מתחיל 24. מם, רש, דלת, כף, יוד, מם, רש, דלת, יוד, כף. מם, רש, יוד, כף, דלת. מם, רש, יוד, דלת, כף. וכן על זה, אתה תעשה 24, רק מתחיל במם. 24 מתחיל ברש. אז זה 120. שזה עניין גדול. שנשמתו מאירה בנו ושומר עלינו, פדל עלינו. זה ברוך מרדכי. אחר כך ברוכה אסתר 24 פעמים. כי אסתר 4 אותיות. אז זה יכול להשתנות ל-24 מצבים. בלילה אין חובה לעשות סעודה, ומצווה מי שרוצה לאכול יאכל. יש סעודה רביעית. סעודה רביעית, כן. אנחנו בירושלים, יש לנו רק סעודה רביעית. בסדר. כמונו, כמוכם. תראה, אל תשפיץ עליי. אחר כך, להכין, טוב להכין את הסעודה, להכין את הסעודה למחר, שמחר נהיה מוכנים. מחר, יום ראשון, אז רוב העולם זה י"ד, עושים מגילת אסתר. אם אדם מפה הולך לירושלים, מה דינו של זה? אם הוא ב-5 בבוקר יהיה בירושלים, ביום ראשון, אז הוא הופך להיות ירושלמי. אבל אם הוא ב-5 בבוקר מחוץ לירושלים, אפילו בקילומטר לפני, אז הוא עדיין תושב חוץ לירושלים, זה יום ראשון אצלו. זה לא משנה איפה שהוא יהיה, הוא יהיה חיה בכל מצוות הפורים. אז ביום ראשון בבוקר, התפילה, מסיימים את חזרת השץ, ספר תורה, ויבוא עמלק. אנחנו הספרדים, כופלים את הפסוק האחרון, כי יש שמה, 9 פסוקים, אנחנו צריכים 10. אז הפסוק האחרון, בשלישי, ויאמר כי יד על כסייה, חמל על אדוני ועמלק מדור דור. אומר אותו פעמיים, כדי להשלים ל-10. אחרי קריאת התורה, אנחנו נוהגים להשאיר את הספר התורה שם במקום, יש נוהגים להחזיר, אפשר להשאיר, לא בעיה. ומיד, אומר אשרי יושבי ביתך, ואז פותחים את המגילה, ואין קשר בין קריאת המגילה בלילה לקריאה ביום. זה מצווה בפני עצמה, וזה מצווה בפני עצמה. יומה מצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי. וכן יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מזרח שמש עד מבואו, מעולל שם אדוני. מזרח שמש זה בבוקר, עד מבואו זה בלילה. אז יש מקרא מגילה של לילה, יש מקרא מגילה של יום. ואז אומרים את זה ביום, אומרים קריאת מגילה, כמו אתמול בלילה, גמרנו, קפל את המגילה, אומר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. עכשיו בלילה אני דילגתי לכם, בלילה אותו דבר. אחרי קריאת המגילה, אומר, ואתה קדוש, ואומרים את הקדיש תתקבל, ושיר המעלות, ושלום לבתיהם. כאן ממשיך את סדר התפילה, ונוהגים לומר את המזמור של איילת השחר, שאמרה אסתר, שמה כשהייתה בביתו של אחשוורוש שנכנסה לשם. זה הסדר. אחרי זה לבוא הביתה, לפני שאתה בא הביתה, כדי לתת מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, מצד ההלכה, יוצא אפילו בשקל אחד. ומי שרוצה לקיים אותה כמו שצריך, יעשה פת משקל שלוש ביצים, זאת אומרת בערך, בוא נגיד כמה עולה לחמנייה, היום לחמנייה זה שקל, בוא נגיד שני שקלים. ועוד שני שקלים, משהו ללפת, איזה נקניקייה, איזה ביצה, להכניס לתוך הלחמנייה. בוא, אתה יודע מה? 5 שקלים. לעני אחד, עוד 5 שקלים לעני שני. וזה יוצא ידי חובה. מי שאין לו גם את זה, יוצא ידי חובה בשקל אחד, לא חייב. זה נקרא מצוות מתנות לאביונים. זה הראשונה שעושים אותה אחרי המגילה. ואפשר לתת את זה היום, ולכוון שזה יהיה מתנות לאביונים שיחולק באותו יום על ידי השליח שאתה ממנה. אחרי זה משלוח מנות. משלוח מנות, עכשיו יש, לפני זה אני אגיד עוד משהו על מתנות לאביונים, שרבי יוסף חיים כתב שטוב לפי הקבלה, הוא היה נוהג ככה לעשות, לתת מספר פיזר, 287 פרוטות, שזה בוא נגיד היום בסביבות ה-30 שקל. 30 שקל, שזה גם תהיה פיזר, פיזר נתן לאביונים, וזה מתקן את היסוד. ככה הוא היה נוהג. כן, היה לו עוד מנהג מאוד מעניין, מביא את זה בספרו, עטרת תפארת, שהיה נוהג לתת משלוח מנות 80 פריטים. זאת אומרת, אתה לוקח, הוא אומר, הוא לוקח צלחת של סוכריות קטנות, סופר 80 סוכריות, למה 80? יסוד, יוד, סמך, וו, דלת, 80. 80, זה יוצא צלחת קטנטונת, בסקית. ואחרי זה עוד 80, נגיד בייגלה, הבייגלה האלה השמיניות, תיקח 80, תסדר גם בסקית, זה תיקון היסוד. ואתה יכול להוסיף עוד מה שאתה אוהב, ערימות של, מה יש שם עוד? שכחתי את השמות שלהם. פסק זמן. כל מיני מעדנים, צריך להיזהר, האמת, לא להגזים, וגם להיזהר מאוד, רבותיי, עם חלבי ובשרי, זו בעיה מאוד רצינית, שיש במשלוח מנות דברי חלב, ובפורים אוכלים בשר, להיזהר בזה. מה רצה כבודו? מה להגיד? בינועם? בטח, אמרנו, הכל רגיל. אחרי העמידה, שובה השם, למה לא אומרים? לא הבנתי מה קרה. איזה מצווה, מה הוא? זה לא, זה מנהג של אשכנזים, סליחה. האשכנזים, כך כתב ראשי, ואנחנו הספרדים לא נוהגים בזה. למה? יש כמה טעמים לאמירת בינועם. טעם אחד על שם שאנחנו השבוע עובדים, ומעשה ידינו קונה, מעשינו קונה, אז שיש חול המועד, לא עובדים בחול המועד, אז לא אומרים. אבל לפי הקבלה, יש טעם אחר, זוהר אומר. כיוון שאנחנו יוצאים מהשבת לחול, אנחנו רוצים שהערה של שבת תימשך לחול, כמו שמסתכלים בציפורניים במורי האש ועוד, אותו דבר. אז אנחנו רוצים שהערה הזאת תימשך, לכן אומרים בינועם, אז לכן הספרדים לא שינו מנהגם. עכשיו בפורים מה זה שייך? אפילו שבפורים מותר לעשות עבודה בפורים, להדליק אש, לעבוד, רק מה כתוב בהלכה שלא רואה סימן ברכה, מי שעושה עבודה בפורים. אז אמר לי אחד שהוא צלם, וכל הכסף שלו הוא עושה מפורים, מה יעשה מסכן? טוב, אז יש כל אחד והמזל שלו, נכתב עליו שהוא יהיה צלם, מה לעשות? לא תעשה לך פסל בכל תמונה. כן, מה לעשות? זה גם חלק מהמציאות. אז בקיצור, אז כן אומרים בינועם. כן, להגיד בינועם. אותו דבר יש בתפילה שאומרים כל מוצאי שבת, זה מאוד חשוב להשתדל לומר את זה כל מוצאי שבת. אלוהינו ולא אבותינו, חל עלינו את ששת ימי המעשה באים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ופשע, מנוקים מכל עוון ואשמה ורשע, חנונים חוכמה בינה ודעת מיתך. וכן על זה הדרך, הוא מבקש. אז זה כל מוצאי שבת. אז כן, אז אם כשחל חג באותו שבוע, לא אומרים. או לא אומר ששת ימי המעשה, את ימי המעשה. האמת, לא נורא, ששת ימי המעשה. וכי גם אם יצא יום טוב, אנחנו לא מבשלים ביום טוב, עושים משהו. לא נורא. גם אם אדם אמר ששת ימי המעשה, יש סידורים שעשו את זה בסוגריים. הכוונה, מתי שחל יום טוב, אבל פורים זה לא יום טוב. פורים זה דרבנן. חנוכה ופורים זה דרבנן. רק לפורים, בגלל שרצו שנשמח, אז אמרו שלא יראה סימן ברכה, מי שעושה מלאכה ביום פורים. עוד דבר. עכשיו, לא לשכוח, אז זה אמרנו המשלוח מנות, משלוח מנות ליוצא ידי חובה בשליחת שתי מנות לאיש אחד. רק למה אנחנו שולחים שניים? כי אחד בשבילו, אחד בשביל אשתו. בדרך כלל, מדובר פה בזוג נשוי, אז הם שולחים שתי מנות לשני אנשים, כל אחד. עכשיו צריך שיהיה שתי מנות. מה זה שתי מנות? פעם היה בזמן הגמרא, היו לא שולחים להגיד את העוף עם האורז, או את החתיכת בשר עם התוספת, תפוחי האדמה. אבל אחרי זה אמרו, לא כל אחד יודע, ולא כל אחד צומח, ולא כל אחד אוהב את האוכל הזה, ואולי זה יזרק. אז התחילו עם השוקולדים הצבעוניים, השם ישמור, חומרים כימיים, CO2. האמת יוצא ידי חובה, אפילו לא בבאפל אחד, אחד אמר צריך שיהיה כזית. אז יש, נגיד שיש שם חתיכה של 50 גרם, באפל אפילו, ואיזה שתייה? כל שתייה. לא מים, חוץ ממים. כל שתייה יוצאים ידי חובה. אפשר בכל דבר הזה. וטוב להרגיל גם את הילדים. הילד, תן לו איזה שוקולד, תגיד לו כך, לך תן לחבר שלך. תשלח לו, שלח מנות. זה בעצם מוסיפים ומרבים אהבה ואחווה, שלום וראות, ודווקא עם אלה שאתה לא, אין קשר איתם, להרבות אהבה ואחווה, שלום וראות, כי יש עניין של אחדות. לא שמעתי? מקרא, מגילה, מי שגר פה, מי שגר שם. יפה שאלת. מה שקובע, מה? לא הבנתי. פה? לא. יש את זה רק ביפו. ביפו הסיבה היא בגלל דבר אחד, בגלל הים. הגמרא עצמה שואלת מה עושה טבריה. טבריה מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון. אבל איזה חומה? היה להם מצד אחד ים, שם לא עושים חומה. הגמרא מסתפקת, האם החומה זה בגלל שלא יראו, או בגלל שהאויב לא יכול לבוא. אז מצד מכשול, יש מכשול של הים. אז האויב, אם הוא יבוא, אנחנו נראה אותו מרחוק, וכי לא נוכל לראות בו, להטביע אותו בים. אבל מצד לראות, רואים, זה גלוי. אז זה נשאר ספק. אז בטבריה עד היום, ב-י"ד אומרים עם ברכה, בט"ו בלי ברכה. הרבה ערים, היום בארץ, יש לך הרבה ערים כאלה. כל הערים העתיקות, שהיו מזמן התלמוד, כמו קריית עקרון, כמו לוד, כמו יפו, כל אלה זה יומיים. היום הראשון זה עם ברכה, ביום השני זה בלי ברכה. זה הסדר. עכשיו, לגבי ירושלמי ותל אביבי למשל, אז אם אתה תבוא, אתה תעשה פה פורים ביום ראשון, ואחר כך בלילה אתה תבוא לירושלים, ובחמש לפנות בוקר תהיה בירושלים, אתה ירושלמי לכל דבר. אתה חייב יומיים כעת פורים. כי הגמרא אומרת, פרוז בין יומו קרוי פרוז, מוקף בין יומו קרוי מוקף. פרוז פירושו מחוץ לירושלים. מוקף זה זה שיש לו, כי היום אין לנו בברכה תתבב רק ירושלים או שושן הבירה, שיש אומרים זה המדן, שם קבור קבורים מרדכי ואסתר, אז שם באמת קוראים בתתבב, זה אלה שני הערים היחידות. יש עוד ערים, אבל כולם, למשל איסטנבול, קושטה, היא גם כן מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון, הייתה מיושבת אז, אבל שוב פעם יש לך שם את הבוספורוס, הנהר, ואיפה הגבולות של העיר, איפה זה היה העיר עצמה, נכון שהיום היא התרחבה, אז כל העיר נחשבת כאחת, אבל הנה הרי היה שתל אביב לא נספחת ליפו, אף על פי שהיום היא נחשבת עיר אחת, ויש רצף, ואפילו חולון מחוברת עם יפו, בכל זאת אנחנו לא הולכים אחרי יפו, אז איפה שהייתה יפו העתיקה עצמה, זה משהו אחר, אבל שאר הערים עושים בי"ד לבד, בלי להסתבך. עכשיו, אז אם כן יצא, למשל, מי שיהיה מפה, נגיד, יהיה ביום מוצאי שבת בירושלים, והוא יישאר בירושלים עד יום ראשון אחרי חמש בבוקר, אז הוא לא חייב במגילה. והוא יבוא לפה, הוא לא יהיה חייב במגילה. יבוא יום שני, הוא גם לא יהיה חייב, כי הוא לא נקרא ירושלמי, כי ביום שני הוא נמצא פה. אסור לעשות את זה. לכן, מי שנוסע לירושלים לשבת זו, אז אנחנו אומרים לו, תחזור לפני חמש בבוקר לעירך, או תצא מירושלים לפני חמש בבוקר, ככה שאתה תתחייב בי"ד, או תישאר עד יום שני בצהריים בירושלים, שתקיים את כל מצוות הפורים. הוא יכול לנסוע ולחזור. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד לו אחרת. הוא יכול לנסוע, נגיד, הוא יהיה בשבת בירושלים, והוא יישאר בירושלים עד חמש בבוקר, הוא ייסע הביתה, ויחזור לקראת ערב לירושלים חזרה, ויעשה את הפורים בירושלים. אז הוא יקרא ירושלמי. כי מה שקובע, חמש בבוקר, איפה אתה נמצא. זה מה שקובע. לכן צריך להסתדל שהכל יהיה כמו שצריך, על מי מנוחות ינהלני. עכשיו לגבי הסעודה, סעודה, עושים את הסעודה, לעשות אותה בצורה טובה, יפה, מכובדת, מצווה לכתחילה לאכול בשר. לא בשר, עוף. לא יכול עוף, זה רק מי שחולה, פטור. או לא חולה, או שבכלל לא אוהב את זה. זה מזיק לו, זה משהו אחר. אז יכול לצאת בדגים. דגים זה לא בשר, למה דגים זה לא בשר? אז כתבו הפוסקים לגבי יום טוב. הגמרא אומרת, אין שמחה אלא בשר ויין, מפני שדגים לא היו קריבים על גבי המזבח. נדוק כעת אנחנו פרשיות של הקורבנות. קראנו השבת פרשת ויקרא, והשבת הזו נקרא בעזרת השם פרשת צו. אז אם כן, כיוון שזה כך, אז דגים זה לא לכתחילה. על פי שפורים זה באדר, מה זה לא דגים, שהרבה שולחים גם שוקולדות של דגים, וכל מיני צעצועים של דגים, בסדר, סימנה. וגם אמרו דגים זה שניים, לכן זה שני אדרים. זה החודש היחיד שיש פעמיים. אדר ראשון ואדר שני. אז זה מזלות דגים. עכשיו, לגבי הסעודה, מה? כן. בלי נדר. לא, גם בראשון. לאנשי שכונת רמות, הם ביום ראשון עושים, כמוכם. בירושלים, שכונת רמות בירושלים, כי היא מרוחקת קילומטר מהבתים של ירושלים, מהשכונות הצפוניות, אז היא שכונת רמות, זה יודלת, כמוכם, אין בעיה. אני לא שומע כלום. אז הבן ישחי, כך טוען, שיש נקלים, זאת אומרת שתי צלחות, לא חייב, אפילו צלחת חד פעמית. אחד יהיה בזה, אחד בזה, או בקבוק, ומגש, או צלחת, ועוד צלחת שנייה, אחת על גבי השנייה. הוא טוען ששתי מנות צריך שיהיה, אבל האמת, מבחינת ההלכה, חתחיל, אם אדם שם שתי מנות בצלחת אחת, יצא ידי חובה. הבן ישחי אומר שעדיף לעשות את זה בשתי צלחות. האמת שהיום שיש את כל הבונבונרות והחבילות האלה למיניהם, כל אחד נחשב כלי בפני עצמו, אין בזה שום בעיה. בפרט אם אתה שם בקבוק שמה, אז זה נחשב שתי מנות לכל הדעות. עכשיו לגבי סעודת פורים, לא לשכוח לעשות אותה. לפי הקבלה, טוב לעשות אותה לפני הצהריים. למה? כיוון שהאור של מרדכי היהודי מאיר בצורה מדהימה ביום זה. אם זה על ידי קריאת המגילה, אם זה על ידי הנס. כי כתוב בפסוק, והימים האלה נזכרים ונעשים. כלומר, על ידי שאנחנו מזכירים, קוראים את המגילה, נעשה בפועל, כאילו עכשיו היה מרדכי, ונמצא המן, ונמצא זה, והוא עומד ומחלה אותם, משמיד אותם. אז הימים האלה נזכרים ונעשים בפועל. לכן, אנחנו נשתדל מאוד, מה הקשר לפני חצות? אז הקבלה, אומר רבנו ארי, שהאור הזה של המגילה נשאר עד חצות היום. ואחרי חצות, האור הזה יסתלק. אם לא עשית סעודה, אז הוא אומר, אחרי חצות, האור הזה יסתלק. אז חבל. הוא אומר, אתה תעשה סעודה לפני חצות, ותגרום שהאור הזה יתקיים. עכשיו, מה יעשה אדם, מה אני יכול לעשות? בבית, המשפחה, רק בשעה שתיים, בשעה אחת. רוצים פלא מנחה ואחרי זה. אז אין בעיה, קח לך איזה פיתה. חצי פיתה, לחמניה, בעשר בבוקר. שים שם איזה חתיכת בשר קטנה, או איזה קציצה, או נקניקיה, אני יודע, מה לא חסר? תגיד, זה סעודת פורים, תשב, תעשה, תשתה לך טיפה יין, מעט, לא צריך, מי יודע מה. אנחנו אנשים חלשים היום, כמה אדם זה. עכשיו, לא יצא את החובה בשתייה של כל מיני משקאות אלכוהולים למיניהם, ובירה, ותקילה, ואני יודע מה, ואורנג'אדה, וויסקי, ושיבס, וכל מיני זה, זה לא זה. יין צריך. אתה יכול לשתות גם מה שאתה רוצה, אבל יין. יין זה הדבר העיקרי. איך אמר עליו השלום? היה רבנו יהודה אריה דה מודנה. גאון אדיר. ובאיטליה. עיר מודנה באיטליה, תדעו, הוציאה המון גדולי ישראל. אז הוא מסכן עבר המון ייסורים. היה בקי ב-17 שפות בעל פה. בקי בכל התורה כולה לאורכה לרוחבה, אבל סבל ייסורים נוראים. לא עליכם, אשתו נטרפה דעתה עליה, בנו שמשמו, שלח יד בנפשו, שלא תדעו. הוא עצמו היה מוכה חולאים, הוא היה רופא גדול. מדען גדול, רופא גדול, איש ענק משכמו ומעלה. הרב חידה כותב עליו, על הרב חידה עוד לא דיברנו. הוא כותב עליו בדברים מדהימים. אז הוא רב יהודה אריה דמדנה, היה רוצה לשכוח את צערו, היה שותה. שותה עין, שותה זה. אמרו לו, הרב, כבודו שותה, ולפעמים קצת נשמע מבולבל, לא מרוכז. אמר להם, אתם צודקים. יין גנטריה 70. והגמרא אומרת, נכנס יין, יצא סוד, כי סוד גם 70. אומר, אבל תדע, יין זה 70. 70 טעמים. למה לא לשתות יין? אבל הטעם של היין עולה על כל 70. הוא אמר, כתוב בפסוק, עוד שבת הבאה בפרשת שמיני, יין ושחר על טשט, כתוב פסק, אל תשתה. אבל מתי שותים, תשמע, הוא אומר, אני אגיד לך מתי שותים. אתה ובניך, מה זה אתה ובניך? כשאתה בא, הנה זה פה. אתה ובניך איתך, שאתה הולך לעשות חתונה לבן שלך, השם הוקחים כוס של יין, מברכים עליהם. ואחר לא אל מועד ולא תמותו, חס ושלום, לא תצטרך, לא, לא עליכם האבל, גם נותנים לו, ולא תמותו. כך חוקת עולם, חוקה זה ברית מילה, חוק. וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, אשר כתוב קידש ידין מבטן, בחוק משארו שם, חוק זה ברית. חוקת עולם, בברית מילה צריך לשתות יין. לדורותיכם, מה זה דורותיכם? בנישואים של הילדים, הבנים, הבנות, הכך הוא להבדיל, זה הבדלה. הוא אומר, בהבדלה צריך יין. בין הקודש זה קידוש, ובין החול. מה זהו בין התמה ובין הטהור? זה בפורים. עד הלילה, בין ארור המן, תמה, ובין הטהור, ברוך מרדכי. הכך הוא להורות את בני ישראל, זה סיום מסכת. או סיום איזה שולחן ערוך. להורות בני ישראל, למד את התורה, את כל החוקים, הם יד משה. אז גם הוא היה. אז הוא אמר, הגמרא אומרת, שמואל אמר בגמרא, עד 40 מחלה מעלה. טוב לאכול, שאתה צעיר, תאכל טוב, לא יותר מדי, אבל דברים בריאים, לאורך ימים אתה תרגיש טוב עם האוכל שאתה אוכל. אבל מ-40 ומעלה, הגמרא אומרת, תוריד קצת מהאוכל, משתה מעלה, קצת שתייה. מעט. אז הוא אמר, למה, הגמרא אומרת, מגיל 40 שותים יין. למה לפני 40 לא? כי בגמרא כתוב, שאדם לא מבין את התורה, עד יהיה בן 40. שכן משה רבנו עומד ואומר, לא נתן לכם, אדוני, לב לדעת, עיניים לראות, ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. משה רבנו 40 שנה מלמד אותנו תורה. בסוף ה-40 הוא אומר, היום אתם מתחילים להבין את התורה שאני מלמד אתכם 40 שנה. כי לוקח 40 עד שאדם מגיע עד התורה. אז הוא אומר, זהו, לא מבינים מה זה יין, רק מגיל 40. לפני 40 עדיין לא מבין מה זה יין.